מועדים בשמחה, חגים וזמנים ששון, ידוע שעת חצות מלב שנה רבה היא מיוחדת, בשעה שאדם בודק אם הצל שלו לא רלבנה, אם הצל קיים או לא, כתוב הפסקים לא הסתכל על הצל. העיסוק בתורה יותר חשוב מאשר לבדוק בצל. אדם שלומד תורה מובטח לו יותר מאשר דברים אחרים. הנושא שנעסוק בו הוא סוכה גזולה כגזולה ונאי פירוש, אני עומד לעסוק במגרון. זה הנושא. מה דין מגרון לפי ההלכה? אבל לפני כן נעסוק בריחות סוכה גזולה, לפני נגיע לקרקע גזולה, נגיע לגל מגרון. אבל לפני כן אני חייב גם הסבר קצר על מה שקרה היום. אי אפשר להתעלם ממה שקרה, בפרט שדברים שאמרתי נאמרו בצורה סלקטיבית, לא מדויקת, אני חייב להסביר מה כן אמרתי. חבר רבותיי, בנושא שעסקנו ביום שחרורו של גלעד שליט, ושכל החמש שנים שהוא היה שם בשבי, נהגו לצטט משנה מפורסמת מסכת גיטין דף מ"ה שאומרת אין פודים את השבויים יותר עקדי דמיהם. שאסור לשחרר שבוי יותר מקדי דמיו, והסיבה העיקרית היא שלא לגר בו בלטו, שלא לעודד חטיפות נוספות. כי אם אתה משחרר את השבוי במחיר מופקע, זה מעודד חטיפות נוספות. ולכן אסור לציבור, שבדרך כלל עם ישראל כציבור דאג לכך, קהילות ישראל התגייסו תמיד לשחרור שבויים, אז המצווה הגדולה מאוד, מיליון שבויים היא מצווה הגדולה ביותר מכל הצדקות בעולם, כי שבוי נמצא גם בסכנת נפשות, גם אין לו למה לאכול, גם אין לו מי שידאג לבריאותו, מי שידאג למלבושו, ובעיקר הוא סכנת חיים. לכן מצוות מיליון שבויים נחשבת המצווה הגדולה ביותר, עם זאת יש לגבול, אסור לשחרר שבוי יותר מכדי דמיו. זאת הלכה. וכולם ידעו לצטט את המשנה הזאת. רבותיי, אנחנו בישיבה נמצאים, בתורה לא לומדים ציטטה ממשנה, יש רש"י ויש תוספות ויש עוד גמרות במקומות אחרים. תוספות על אתר שואלים סתירה מסכת כתובות. שם נאמר שבעל את אשתו חייב לשחרר גם יותר גדמיה. האם שם את הסכנה הזאת שאם אדם משחרר את אשתו יותר גדמיה הוא יעודד חטיפת נשים אחרות? כמו תוספות, אשתו כגופו. מה שמגיע לאדם עצמו, הוא לא עושה חשבונות. כל החשבונות היו שהקהל יש לו שבוי, סודות אותו, והקהל עושה חשבון, הוא פודה שבוי בידי דמה וגורם לנפילה בשבי של אחרים. אז הציבור רוצה לשקול זה לעומת זה. אבל אדם פרטי דואג לעצמו, הוא לא עושה חשבונות. הוא עצמו עושה בסכנה, אשתו עושה בסכנה, אשתו כגופו. את אשתו הוא חייב לשחרר. ולא חייב לעשות חשבון אם הוא ישחרר אותה, מה יקרה אחר כך. זה בעניינו. יש לו אחריות לאשתו. הרב ישראלי למד מזה דבר גדול מאוד. כי הרי תחסים לאיש לאישה, זה בגלל שהראש נוסע בסך כתובות, זה היה כתובה. בכתובה האדם מתחייב שהוא ישחרר את אשתו. אגב, בכתובה שאנחנו מכירים בתחת החופה, לא מזכירים את זה. זה לא מקום מתאים, ביום חתונתו ומשחת טיפול, אדם יגיד לו, אם טיפול בטלי בשבי, אז אני אשחרר אותך. אני אפתח פה לסטן, נתת לכתובה. זה לא מוזכר. לכן מה אומרת, שגם אם זה לא כתוב בכתובה, הוא חייב, כי זה תנאי כתובה. הכתובה רק מתומצתת מאוד, רק ראשי פרקים. אבל בהלכות כתובה, דברים נאמרו מפורש. גם אם לא, אדם לא כתב, אמר זה מפורש, בכתובה הוא התחייב לאשתו לדאוג לה, לשחרר אותה בכל מחיר. כלומר, מקום שהתחייבות אישית, הדין שונה. זה היה הרב ישראלי שהמערכת היחסים בין חייל לבין המדינה היא כמו איש ואישה. זה לא סתם ציבור שצמיד לבא בשביל ישל, שהיה סבכים למשל בין טננבוים, שזוכר את הסיפור שלו, שנפל בשבי, וגם שם שחררו אותו מעבר למה שצריך, שם המדינה לא קראתה אחראית לו. היא שלחה אותו לסחור סמים? היא לא שלחה אותו. הוא הלך ועשה מה שעשה ונפל בשבי. אז צריך לדעת, יהודי גם יהודי, הוא לא 100%, אבל צריך לעשות, לשחרר אותו, אבל לא מחיר מופקע. המקום שהמדינה חייבת לו, אז אין אחר. בעלת יחסים בין חייל לבין המדינה זה התחייבות הדדית. החייל מתחייב, שהיה פעם חייל ובבקום חתם שם על 100 ניירות, הוא לא זוכר מה חתם, וכך בניירות אתה חותם, לא יודע מה אתה חותם. אז הוא לכם שאתם חותמים שם, שאני מוסר את נפשי ואת זמני ואת רכושי, ואת כל כוחותיי לצבא. לצבא מצידו, גם כן מתחייב לחייל לדאוג לבריאותו, למזונו, למלבושו, למגוריו. הצבא זה דאוג לו. זה חוזה דדי, זה כמו איש ואישה. שיש הסכם לבעל ואישה, שהיא עושה את מה שהיא עושה במשך הבית, או מה שהיא מרוויחה, מכניסה לקופה משובבת, והבעל מצידו חייב כלפי האישה. מקום שהתחייבות אישית מפורשת, הדין שונה, שם לא עושים את החשבונות האלה. יתרה מזאת, יש הלכה שאומרת, אם אדם שלח שליח לעשות עבורו משהו, ושליח נפל בשבי, המשלח חייב לפדות אותו בכל מחיר. מדוע הוא שלח אותו? הוא שלח אותו, אז יש לו אחריות כלפיו. בפרט אם יש הסכם כתוב, הוא שלח אותו בשליחות, היה הסכם, אני אחראי לכך, אז הדין אחרי יורא, פה שלחנו את האדם הזה, הציבור שלח אותו. לכן השיקולים פה צריכים אחרים. נכון, גם פה, אם הסיכון ששחרורו, שתמורת שחרורו היא גדול מדי, אז באמת זה צריך לעשות חשבון, זה לא לשחרר אותו, אבל כאן זה שיקול ביטחוני. ורק מי שיודע את כל המערכת, מי שמדקים כאן נתונים, יודע את כל, כל האפשרויות, כל הסיכונים, הוא יכול לשקול. לא עיתונאי, גם לא רב, תסלחו לי, וגם לא אדם בחוץ, שלא מכיר את כל הנתונים, יכול להחליט פה. כי צדעת לעשות את כל השיקולים. לכן המספרים פה לא משמעותיים. וגם לא, גם לא העבר של האנשים האלה. גם אם זה 1,000 איש, שעברם הוא עבר חמור ביותר, מחבלים מסוכנים, פושעים, חיות טרף, שוודאי הם מגיעים עונש מוות. ועשו טעות שנתנו מסרי עולם, יש כאלה שקיבלו כמה עשרות מסרי עולם. לא זה החשבון. שחרר חייל תמורת מחבלים כאלה? רבותיי, 1,000 מחבלים לא שווים מחייל יהודי אחד. מה שכן, האלה מחבלים האלה עתיד הבעיה, האם המחבלים האלה עלולים לפגוע בעתיד, או זה יעודד מחבלים אחרים, יהודים שבסוף ישחררו אותם, זה השיקול. השיקול הביטחוני הוא תופס פה. אבל השיקול הביטחוני, יש בו עוד נקודה, והיא שחייל שיוצא במלחמה, חייב לדעת שמחורב עובד המדינה. שאם הוא יהיה פצוע קשה, גם בשדה הקרב, אז חובש קרבי יצא לשחרר אותו גם אם מסכן את החיים שלו. לא יודע אם מישהו מכיר פה את השיר בלד על החובש. הזקנים פה מנהלים בראשם יודעים, הצעירים לא יודעים מה זה השיר הזה. השיר הזה מבוסס על עובדה, היה לי תלמיד של יעקב אילוז, בן נתיבות שנפל בחג הסוכות לפני 38 שנה בגולן. בחור ב-21 סך הכל. בוגר, אותו בוגר, היה תלמיד ישיבת קרב יבנה, יצא ביום כיפור מהתפילה לשרת בצבא, ונפל בקרב בגולן, ובשנות לימודיו הקצרות בישיבה, עסק בנושא הזה של האם מותר לחובש קרבי, מותר לחובש קרבי, להסתכן כלהציל חייל. מדוע זה עניין אותו? כי דודו נפל מלחמת ששת הימים כחובש קרבי שהלך להציל חייל והוא נהרג. והשאלה היא מותר. הדרכים האזרחיים עשו. הדרכים האזרחיים, אדם מסגן את עצמו להציל משהו אחר? איזה היתר יש לאדם מסגן את עצמו להציל משהו אחר? האדם חייב להציל משהו אחר, בממונו, במצב, אבל לא חשבון חייב. פיקוח נפש דוחה מצוות לא תעמוד על חייך. אדם לא חייב להסתכן, גם אסור להסתכן להציל משהו אחר. מבית דמו של ה... פצוע יותר אדום מדמו של החובש, אבל בתנאי צבא זה אחר דגמרי, כי בצבא זה דין אחר, זה רגעה מרחתית. יש הסכם לא כתוב, או כתוב, או פשוט, שחייל פצוע מחלצים אותו, ומסכנים את החיים של זה. לוקחים סיכונים. עכשיו, מה הגבול? זה תלוי המפקד. אני לא מקנה במפקד, שצריך לשקול את השיקול הזה, האם לשלוח מישהו לסכן את החיים שלו כדי להציל את החייל או לא. לכן גם לא מקנה בכל המנהיגים שלנו שעבדו בפני הדילמה הקשה הזאת. ולכן רוצה רק לומר שציטטות הלכתיות לכאן ולכאן לא תורמות לעניין. כי הבעיה כאן מורכבת. ההלכה היא רואה את כל הפנים. גם מצוות הצלת נפשות, גם את הסיכון, ברמת הסיכון זה לא יכול לקבוע על פי ההלכה, זה סיכון את הנתונים. גם הצורך לתת גב לחיילים, שידעו שמה יכולים אחריהם, ולשקל את כל השיקולים האלה, זה צריך באמת רק אנשים שמתמצאים, יודעים, שיהיו חדורי הכרה שיש מצווה להציל שבוי, יש איסור לסכן סיכון ממשי את האחרים, אבל בדיוק איך לשקל לזה, רק מי שמכיר את הנתונים, יודע את השיקולים, יודע את כל הצדדים מכאן לכאן, יכול להכריע. אני מקווה שאכן אלה שהחליטו את ההחלטה, הלא קלה הזאת, אכן שקלו את כל השיקולים, ושהשם ינחה אותם בעצה טובה, שהשיקול היה שיקול נכון. לכן, אז אם אומרים בשמי שאני תומך או מתנגד, אני לא תומך, לא יודע. איך אני יכול לתמוך או לנגד ואני לא יודע. אני יכול להגיד, שולחן הלכתית, הציטטות שמצטטים, הן לא רלוונטיות, זה מה שאני יכול לומר. להגיד שמצווה, שאסור, או שהחובה לעשות, אסור לעשות, זה אמירות חלקיות ולא שלמות. זה רציתי להסביר את הנושא המורכב שהיה היום, שנאחל לכולנו שלא נזקק עוד פעם לעמוד בפני דין לעמוד קשות כאלה. עכשיו נעבור למגרון. זה בעצם עניין עניין באותו עניין. ובכן, מה הקשר בסוכה למגרון? עשוי לעסוק בסוכה גזולה. הגמרא אומר בסרט בסוכה דף ט' עמוד א', חג סוכות עשה לך, לך מבאי אלה למיעוט גזילה. התורה אומרת חג סוכות עשה לך, שהסוכה תהיה שלך, אבל לא גדולה. כלומר, היא לא צריכה שלך. סוכה שאולה כשרה. לעומת לולב שאול ביום הראשון פסול, סוכה שאולה כשרה. אבל גזולה פסולה. לעומת זאת, יש לכאורה סתירה מסוגיה אחרת, מסת סוכה, אתה פעם דאגף. היי סבתא. הייתה סבתא אחת, אישה זקנה. דעת אני לקבל רב נחמן, בא לפני רב נחמן. רב נחמן היה גדול הדיינים בתקופה. הוא נחית לו כדי דין, הוא ידע לרדת לעומק הדין, עכשיו כדיין הטוב ביותר שהיה בתקופה ההיא. נוסף גם היה חתנו שוש גלותה, אשתו ילתה את הביתו שוש גלותה, והיה לו בידיו שתי קורות, הוא היה גם דיין גדול מאוד, וגם כיוון שהיה חתן של ריש גלותה, היה לו סמכויות אחיבה, אז יכול לנצל את ריש גלותה, היה לו שוטרים שיכלו לאכוף את פסקי הדין של רב נחמן. אז היא באה לפני רב נחמן, אמרה לה, רש גלותה, וכולו רבנן דבר רש גלותה, בסוכה גזולה בלי אחרי. כולם יושבים בסוכה גזולה. יושבים שם כאלה, עשו שם סביבת שמחה ואת השאלה, רש גלותה ורבנן, שזה וחכמים, יושבים בסוכה גזולה, זה סוכה פסולה. תגיד להם, ואתה רב נחמן, אתה דיין, ואתה חתן רש גלותה, תגיד להם שהסוכה פסולה. צבחה, היא צעקה, ולא רש גלותה, אנחנו לא תיחס אליה. אמרה להיט את האדב אלה לעבועה תלת מאות מנסר עבדי צבחה כמה יכולה שיחידו בה. אישה שאביה היה לו 318 עבדים, צובחת, ואתה לא עושה, מרץ על מר. היחס שלי גדול את אשר השגלו אותה. נזמי בדי הזכיר את היחוס הזה. אני ביתו של אדם שהיה לו 318 עבדים. זה היה אדם מכובד מאוד, בכוח אדיר. אני צועקת, ואתם לא שומעים לי? מה יהיה, מה אכנסת פה? הפרשים לא מדוקח, אבל יש לי השערה, למה ככה. אחרי שגילו את החותנו של רב נחמן, אביה של ילתה, שהיה אישה תלמידה חכמה, לא חשוד שהוא גזל. ואנחנו שמכירים בתלמוד, הרבה מקומות, שעבדי רשגלו אותה היו אנשים חצופים. עבדי רשגלו אותה היו אנשים אלימים, העבדים שלו, היו לו, כיוון שהבית, היה לו מעמד מיוחד, ויש גלות, הייתה לו אוטונומיה. לתוך עם ישראל הייתה לו, יכול להיות, מין מלך בזר אנפין. היה לו כוח אדיר, לתוך משטרה, ולמיקחו שוטרים, לוקחים בחורי שבעה להיות שוטרים, לוקחים, גברתנים, בעלי שרירים, שהם היו השוטרים שם. אנשים היו אלימים, אנשים לא הגונים. הגבר אומר את הכל אחד שהם רצו להרעיל בני אדם. אני מקווה שהרעילו מישהו, מה מסרת, אז הרב ספר שהרעילו מישהו. במקום אחד הם אומר שהם תלשו עבר מן החי. הם היו חשודים על, על עבר מן החי, היו חשודים על, על אלימות ועל רצח אפילו, עד כדי כך. אני משער שריש גלות עצמו ורבנה שהוא בסוכה לא העלו על דעתם שסוכה גזולה. מריש גלות עצמו בונה סוכה, הוא מטיל לעבדה, תביאו סוכה. והם לצורך הסוכה, סוכה גדולה, לצורך הרבנה, לקחו עצים מכל הבלייד. וכמובן שהוא אנשים תקיפים ואלימים, לקחו גם אותה זקנה. לקחו מן העצים לרשותה ועשו סוכה. אני ביתו של אברהם אבינו שהיו לה 318 עבדים, ואברהם אבינו התנהג אחרת. העבדים שלו לא גזלו. אברהם מספרת שהבהמות של אברהם אבינו הולכות זמומות, היו קשורות שלא יכלו של דבר שלו שלהם. עבדיו של אברהם אבינו היו אנשים מגונים. אני ביתו אברהם אבינו. הרי שגלות הזה, יש לה עבדים אחרים, לא אברהם אבינו, לא ברמה הזו, אני צועקת, ואתם שותקים, איפה הצדק פה? לכן כך אני משער שהזכיר את אברהם אבינו, לעומת הרש גלותה. אמר לו רב נחמן, פי איתה אידה, אני צועקת, פועה, שתצעק. למה? ואין לה, אלא דמי עצם מלבד. מדוע לא התחשב בה? נכון, היא צודקת. אם היא לכן גזלו ממנה, היא צודקת. היא צועקת, אבל לא צודקת גם. מדוע? כי יברא שאומנם הם עבור עבירה, גזלו, אבל עכשיו מה הדין? מה הדין אדם שגזל עצים ועשה מהם בית? בסוכה זה בית. האם הורסים את הבית כדי לתת לו את העצים? לא. מה שכן, מחייבים את הגזלן לשלם את דמי העצים. אבל לא הורסים את הסוכה בשביל זה. לכן היא צודקת שגזלו ובאמת לא בסדר. אבל היא לא צודקת בזה שהיא אומרת שהסוכה פסולה. הסוכה כשרה בדיעבד, רק צריכים לשלם לה את דמי העצים. וזה ודאי, זה אני אדאג לה, שישלמו לה את כל מה שמגיע לה, אם גנבו של משהו כפל, אני אדאג שהיא תקבל את כל מה שמגיע לה. אבל להגיד שהסוכה פסולה, אני לא יכול לומר. אמר רבינה, רבינה מסביר את ההלכה הזאת, היי קשורה, קשורה זה קורה, דמטלטה של סוכה, גזולה, עבד הרבן תקנת המסוכת מריש. כך עוברים למוסד תקנת מריש, זה משנה מסת גיטין, שאומרת שמי שגנב מריש, מריש זה קורה. מי שגנב קורה ובנה בבית, אז לא אומרים שהורסים את הבית. למרות שמיקר הדין אמת ודין תורה, אחר נראה בהמשך, דין תורה מחייב להחזיר את הגזלה של גזל. אדם גנב קורה ובנה את הבית, מעיקר הדין צריך, הוא צריך את הקורה עצמה, למרות שעל ידי כך הוא ישבוט בבית. יקור בדין טעם. חכמים אמרו, עם כל זה שזה אכן הדין כך, אבל זה לא הולכים על הדין עד כדי כך. להרוס כל הבית בשביל הקורה, ניתן פיצוי הולם לנגזל, קבל את הפיצוי וזהו, אבל לא נרוס כל הבית. את התקנה הזאת שתקנו חכמים במריש, תקנו גם בסוכה. למרות שסוכה זה לא בית קבוע, זה רק שבוע, והשבוע הזה זה הבית. אז היה כשהוא נטלת את הגזולה, אבל זה רבנת הקנת, פשוט הקנת מריש. דלק קטנה, המשך פה, שהקנה היא שבתוך שבעת ימי סוכה, לא עוזר. אחרי שגמר הסוכה, אחרי זה נגמר, והסוכה כבר לא בשימוש, אז עכשיו יש שפרק את הסוכה, ואז תחזיר את המריש לבעליה. אבל בתוך סוכות עצמו, הדין הוא לא הורסים את הסוכה, אלא הם רק משלמים את דמי הקורה הזאת. ובכן, זה הסיפור של הגמרא. יוצא מכאן שלמעשה סוכה גזולה כשרה. אז זו סתירה למה שאמרנו קודם. קודם אמרנו, הגמרא אומרת, זה הפתעת שסוכה גזולה פסולה. ועכשיו הגמרא אומרת שיש חכמים תקנו סוכה גזולה כשרה. ולכן הקשורה הזאת שואלת הריטב"א. גם רש"י שואלת את הריטב"א, הוא מחדד את זה יותר, בצורה יותר ברורה. אז הריטב"א שם תפתעת שואל כמה. ואי סוכה דגזולה דפס לאחה, לא יודעים מה העניין, למה גזולה וסולה? אם ושגזל עצים וסיקר בהם, אם אדם גזל עצים וסיקר בהם, הקיים אלן, הטענן דקשירה, הרי למה זה קשירה? כי אתם מבינים עכשיו את הגמרא שראינו קודם. כי אתם אומרים, והיא איתתה, תצמחה, אותה אישה שצמחה, אמרה רבנן מסוגה גזולה יד, ואמרו רבנן, פיתה את זה, אמרו, היא צועקת, אבל היא לא צודקת. אין לה ילד מעצם בלבד. אם כן, הסתירה. רואים מכאן שחכמים תקנו שהסוכה כשרה, אז זה הגמרא אומר, סוכה פסולה. ונכון, והי אחד גזל עצים וסיכה בהם מדורה את הגזולה, ומדים תורה וסוכה גזולה, היא פסולה. ולא כנראה, גם כאן דלג, לא כזה כאן ספרים ייאוש ושינוי רשות, כל מיני הגדרים, גדרים בהלכות גזלה. מדורה איתה, אין ספק, אם הקורה נשארה כמות שהייתה, אכן מקעקעים את כל הבניין, מחזירים את הקורה לבעליה. אבל מי הוא, דלג של שתי שורות, רגע, מי הוא, דרבנן, כאן אלה, מתכנת בריא, שתקנו, שייתן מעצים מבני השבים, ידע בבר כמה. ילקח סוכה כשרה עם דרבנן, ולא רק בדרבנן. בהפקר ובהפקר, רבנן יש סמכות, התורה, יש לו רבנן, להפקיע ממון. אז יוצא ככה, מי דורה את האמת, הסוכה פסולה, כי את הקורה הזאת צריכים להחזיר בעליה. החכמים אמרו שלא יחזיר, אלא רק שלהם, ואז אמרו, הם הפקיעו את הבעלות. עכשיו הקורה איננה שהנגזל, אלא הגזלן קנה אותה. רבנן יש להם סמכות להגיד, הקורה הזאת עוברת בעלות מהנגזל לגזלן. ועכשיו גם מדורה את הסוגה הקשרה. אני רוצה שהסתירה בין שתי הסוגיות היא לא כסתירה. בדפת את הגמרא דיברה על העיקרון. בעיקרון מדורה את הסוגה הגזולה פסולה. שם דובר על תקן חכמים שאפשרה להכשיר את הסוכה בדיעבד. ואין לה נגזל אלא אצבץ מלבד. ומי הוא? משלחת לה אומרת, אומר הליטווה, בכל זאת יש מקרה שעדיין הדין המקורי ישר בעינו, שסוכה גזולה פסולה. איך? מי הוא משכחת לה? מצאנו סוכה גזולה, גם זה עשויה בראש הספינה, או בראש העגלה, שהיא טוטלת. יכול להתאגל לסוף ימינו, סוכת חבת, על בסעית. אם מי שיגנוב מסעית, עם הסוכה. מה נגיד, שסוכה כשרה? סוכה שגזלו אותה. מה נגיד שבו חכמים תקנו שלא ירוס הסוכה, פה לא צריך לרוס הסוכה. כשאדם גנב רק קורה ושם בסוכה, אנחנו אומרים, להרוס הסוכה, לא נרוס. אבל כשהוא גזל סוכה שלמה על מסעית, לא צריך לרוס הסוכה, תחזיר את המסעית, זה הכל. תחזיר את הסוכה לבעליה. החזרת הסוכה לבעליה היא פשוטה. אין כאן אין צורך להרוס הסוכה. אני אומר, בגלל כזה, חכמים יגידו לו, אתה יושב בסוכה גזולה, וזה פסולה. עליך להחזיר את הסוכה כמות שהיא לבעליה. אבל בקרה הזה, אם הוא להחזיר, הוא יושב בסוכה, סוכה גזולה. ומי משכת וחלצה בהשם מגזלות. כן, אז הריטב"א לימד אותנו שיש שני מקרים. סוכה שכולה גזולה והחזיר אותה, לא צריך להרוס אותה. הסוכה הזאת פסולה. סוכה שכדי רק להוציא את אותם ענפים, אותם עצים שבנו את הסוכה, ולהרוס את הסוכה, לא חייבים להרוס, אלא לשלם את דמי. ובכן, למדנו כלכלה גדול בחוד גזלה, שלא הורסים בניין שלם בגלל קורה אחת גזולה, אלא דורשים מהגזן לשלם פיצוי הולם לנגזל. מה הדין עכשיו באדם שבנה בית על אדמה גזולה? שורן ערוך ראש משפט, איכות זלה, שמסמך, סיפה לו ומקרה. כל הגוזל חייב להחזיר הגזלה עצמה, שמה בשביל הגזלה שגזל. אם עבדה או נשתנת, שלא דמיה. כלומר, אם זה, ולא, אדם גזל עצים, וניסר אותם, ושם לשולחן או כיסאות, ודאי שלא מחזיר, אין להחזיר את העצים. הוא גזל עצים ושינה אותם. פה אנחנו רואים, תשלם. אפילו גזל קורה, ובנה ובירה גדולה, הואיל לא השתנת, דין תורה הוא שיהרוס כל הבניין ויחזיר כל הבעלים. אבל תקנו חכמים, ובלי קטנת השווים, שיהיה נותן דמיה ועושה בבניין. זה כל הסיכום של מה שראינו קודם בגמרא. אפילו גזל קורה ועשה בסוכות החג, הוא בא בעל הקורה וטובעה בתוך החג, כמו אותה אישה שדרשה את הקורה, נותן לו דמיה. אבל אחר החג, הואיל לא השתנת, כיוון שהקורה נשארה כמות שהיא, הוא לא שינה אותה. הוא לא ניסר אותה, הוא לא שינה בה, שום דבר, אחרי החג, כבר אין צורך בסוכה, דורשים להחזיר את הקורה לבעליה. לא מהבתית, להחזיר את הקורה עצמה. הגאה אומר על זה עכשיו הרמ"א, גזל קרקע, הוא בנה עליה בניינים גדולים, זה לסתור הכל להשאיר על הגלגלים. אבל מה אומר שבדל בין גזל קורה ויחליט לך הבית, שאז יש תקנת מריש שאומרת שהבית יישאר שלם ורק יישלם, לבין אדם שבנה בית שלם הקרקע גזולה. וכאן אומר הרמה, שלא עשו תקנת השבים בקרקע. שאלה למה, מה ההבדל? זה הרי כל כך אומר, אם בגלל קורה אחת בלבד, לא רוסים את כל הבניין, בנה בית שלם, ודאי שלא נרוס. למה רוסים את כל הבניין? הרי מה תקנת השבים? אני רוצה לומר שבבניין אין תקנת השבים. ויש כאן כמה הסברים. ערוך השלוחה מסכם את הדעות השונות. הוא אומר כך. בגזלת קרקע לא עשו תקנת השבים. שאם גזל קרקע הוא בנה לבניינים גדולים, צריך לסתור הכל. לשאיר הקרקע לבעלים. והטעם, כאן נימוקים שונים. יש מי שאומר, בכיוון וקרקע אינה נגזלת, תקמת לעולם, ומצוין בעלי זרוע, ליפול, וסוף סוף יישאר הקרקע לבעליו. לא עשו תקנה בזה. לא דומה גזלת קורה, זה מטלטלת, שאז היא עברה מיד הנגזל לגזלן, לבין קרקע. הקרקע נשאר במקומה. הקרקע אי אפשר לגזול קרקע. אתה יכול לקחת בשופל ולהרים את האפר, אבל המקום נשאר מקום. קרקע לא נגזלת. אסור, כמובן, אסור לאדם לגזול קרקע, אבל אין כאן גזלה של העברת בעלות. הקרקע נשאר באותה מקום שהייתה, וסופה לחזור לבעליה. הקורה, אם לא תמצא פתרון, היא לא תחזור לבעליה. מה שאין כן, הקרקע הזאת תישאר תמיד ברשות בעליה. ולכן אין פה תקנת השבים. יום אחד ישתנה המצב, ואפשר יהיה להוציא את הנגזל, את הגזל מהקרקע הזאת, להחזור אותה לבעליה. זה הוא שומר, ומצויים בעלי זרוע ליפול. סופו של בעל זרוע ליפול, הגזלן יחסוף גנב, אומרים לתליה, עזוב בכך, סוף גנב, הגנב בסוף ישלם. פה הקרקע הגזולה הזאת היא קרקע גזולה, והיא תחזור לבעליה אי פעם. לכן אנחנו לא, אין כאן תקנת השבים, לכן אמרו חכמים, אם רוצים להחזיר את הקרקע עכשיו לבעליה, צריכים להרוס את הבניינים. זה אתה זומר. אחר כך אומר, הסבר אחר. דיקר התקנה הוא בדקת השבים, שאם יצווה אותו לסתור בירתו של הקורה, לא יעשה כן ותרכב. כלומר, אם נדרוש להחזיר את הקורה, הוא לא יחזיר, והקורה תרכב. מה הרווחנו? לכן עדיף ששלם. וקרקע לא שייך זה. העמידו הדין תורה. מקרקע שאין את הדבר הזה, הקרקע נשארת במקומה, היא לא נרכבת. והגזלן היה לו לידה הזאת, אולי לבנות על קרקע גזולה. ובחלקה נימוק נוסף. הגזלן צריך לדעת שהקרקע גזולה והוא אסור לבנות. הוא בנה על אחריותו. ועוד, ניקר תקנת השבים הוא שלא יעלים הגזלה. הקרקע אי אפשר להעלים. את הקורה אפשר להסתיר, אבל את הקרקע אי אפשר להסתיר, יודעים מהם פה. ושומרים, אם בשגגה גזל אחד קצת קרקע, משל חברו, שהשיג גבולו, בלא כוונה, הוא בנה עליה בניין, נותן דמה מפני תקנת השבים. זה המבית. המבית אומר שבקרקע, אומנם קרקע שונה מקורה, אבל בכל זאת גם בקרקע תקנו תקנת השבים. מה תקנו? תקנו את התקנה הזאת שאם אדם בתום לב, בשגגה, בנה על קרקע שלא ידע שהיא גזולה, והתברר שהיא גזולה, כאן, גם כאן תקנת השבים, אומרים לו, אל תרוס על בניין שבנית, שלם את דמי הקרקע לבעלים, אבל לא רוסי את הבניין. ונראה דו הדין, מגזן מחר קרקע, אבל לוקח, לא ידע שהיא גזולה. בנה הבניין, ובחזיר דמים, כיוון שלא ידע שהיא גזולה היא. כאן אנחנו נכנסים באמת למחלוקת גדולה בשאלה הזאת. כאן אנחנו באמת עכשיו כולם מבינים מה הקשר למגרון. אני רוצה עכשיו להקדים מהקדמה הקצרה ולומר כך. כמו שסוגה גזולה פסולה, מי שבונה יישוב בארץ ישראל אדמה גזולה, גזולה ממש, זה יישוב פסול. לא בונים על מקום גזול. עכשיו, מה זה כאן מקום גזול? מקום גזול פירושו מקום שיש לאדם בעלות מסודרת על הקרקע. ולא ממציא את זה, זה אומר הפתחי תשובה, השרית תשובה אומר את זה בשם הרדבז, בהלכות סוכה, בהלכות לולב אומר את זה, שאם לאדם יש בארץ ישראל גוי, יש לו אדמה שרשומה על שמו, היא שלו. ואסור לקחת ממנו בעל כוחו לתרוג או אלולב לקטוף בין ירשותו. והאלולב הזה גזול. נכון שארץ ישראל שלנו, אבל ארץ ישראל שלנו באופן כללי. ונכון שכל אחד יש 400, אנחנו היום לא יודעים כל אחד מי האדמה שלו. אז בינתיים, עד שלא יבוא אליהו וישחזר את את החלוקת האדמות לישראל לכל אחד איפה האדמה שלו, בינתיים מי שמחזיק בקרקע כדין, ואני אומר כדין, היא רשומה על שמו היא שלו. ולכן מי שלא גוזל קרקע מאדם פרטי ובונה על היישוב, זה גם הסוכה גזולה. אגב, זה קשור גם לזיתים שישה זו עונה שלהם. יש שם מישהו מטעות אומרים, מה, גזל כאילו מותר. אבל גזל אסור. ואם זה הזיתים שלו, אם רשום על שמו, האדמה שלו, הזיתים שלו, אז הזיתים שלו. בסוג זאת הזיתים שלו. אני לא נכנס לשאלות הביטחוניות, ואין ספק שאם זה זיתים שנמצאים בתוך יישובים וכניסה עלולה להיות תסכן, זה שיקול אחר. אבל עצם הודעה שיש זיתים של גויים ואין סכנה, אין שיקול ביטחוני, אז זה זיתים שלהם. מרב תודה למדנו כלל גדול. יש לנו ויכוח עם ישמעאל, לא עם אחמד. אחמד זה הגוי הפרטי הזה. עיתון על ויכוח. עם ישמעאל, יש לנו ויכוח. אם עם ישמעאל טוען שארץ ישראל שלו, אנחנו אומרים טעית, ארץ שלנו. אבל הרכוש הפרטי שייך לאחמד, זה של אחמד. וסוף כך תביא לרשות. אלא אם כן, יש שיקולים ביטחוניים, המדינה כמדינה יכולה להפקיע כמו שמפקיע מיהודים. למשל, כשרוצים לסלול כביש חדש, אז מפקיעים. גם פה למשל ברחוב הגנה, בקצור הגנה, פינת פדזה, יש בית שגורם לכך שמעכב כל התנועה. אני יודע, יש ויכוח עם העירייה, רוצה להפקיע, הוא נפטר בינתיים. אז העירייה יש לה, רוצה להרוס המניין הזה, כדי שהמקום הזה יהיה פנוי לתנועת אוטובוסים. בינתיים קשה לעבור שם. לכן אסור לפנות שם. אבל אם העירייה יום אחד תצליח להפקיע את הבעלות, תשלם לו, כמובן, זה פיצוי הוגן, אבל זו זכותה לצורך הציבור להפקיע. אתם יודעים את ההפקיע. זה צורכי ציבור מפקיעים, זה משהו אחר. אז צריכים לעשות את זה בצורה מסודרת, שיקולים או ביטחוניים או כלכליים, שהציבור מפקיע בעלות מאדם פרטי, משלם לו עבור הקרקע ומפקיע את הבעלות. אז זה נעשה בצורה חוקית מסודרת. אבל סתם שאדם פרטי לוקח במישהו, גוזל קרקע, אומר, זה שלי, אז זוכר בימית פעם, מישהו חשב שאפשר בערב סוכות, אפשר ללכת לדקליות, לקחת דקל, לולה ולכתוב. ולקחתם לכם שלכם, זה ארץ ישראל שלנו, לא? אז היה שם בדיוק אחד, זה עץ שלי, זה עץ שלי. זה שלי, זה עץ שלי. אם העץ רשום על שמו של מי ששתל אותו, סבא שלו שתל אותו, זה שלו, זה שלו. זה מדבר על בעלות פרטית. אדמות ציבור, אדמות מדינה, הן לא שייכות לאנשים פרטיים, הן שייכות למדינה. צריך להבחין בין אדמות פרטיות לאדמות ציבור. אדמות פרטיים רק חלק קטן, ורוב האדמות אדמות ציבוריות. אדמות ציבוריות זה של הציבור, זה המדינה. ופה זה של המדינה, זה של עם ישראל, זה פשיטה. אגב, שייך עם ישראל כמעט לא שייך לאדם פרטי, אז הוא מדבר על ישראל של עם ישראל. גם לפי משפטים אחרים, לפי גם משפטים של משפטים בעלי ידעו של הגויים, גם כן מכירים בעובדה הזאת שהאדמה הזאת היא מה של יהודים, נדוע. מי לקחו את האדמה? מי זה המדינה? המדינה היום שולטת על האדמות האלה. המדינה לקחה את זה ממי? מאיזה מדינה? מי לקחה את זה? ממדינה אחרת? לא הייתה מדינה אחרת, הייתה מדינה של עבר הירדן, שהיא עצמה כבשה את המקום הזה במלחמת השחרור. עבדאללה, מלך ירדן, כבש, כך הוא קרא, הוא כבש את יריחו, את שכם, את ג'נין, את חברון, הוא כבש, הוא טוען את איזה כיבוש. הם עזבו את המקום הזה, ואנחנו במקומם. אז זה לא שהיה, זה היה שלהם גם כן. ולפני כן שזה היה, היה שלטון בריטי פה. והבריטים כבשו בטורקים, והטורקים מהממלוקים, מהממלוקים, ממי, מי, 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 מ הצלבנים, הצלבנים האחרים, אלה מהמיזנטים, ואחר כך מהרומאים, ורומאים כבשו מיהודים. גם לפי החוקים הבינלאומיים, אדמת ארץ ישראל היא אדמה יהודית. אבל מה שרשום באופן אישי על שמו של פלוני, חוקי זה רשום בטאבו, זה שלו. שמה קרה במיגרון? איש לא ידע שאדמה פרטית. היה פשוט לכולם, לממשלה, לצבא, לתושבים, זה אדמה ציבורית. ובנו את היישוב בתמיכה ממשלתית. שר ביטחון הסכים מזמנו, והממשל האזרחי הסכים, ומשרד השיכון על כסף, וסלו כבישים, ובנו בתים, ואנשים גם משקיעים שלהם. הכל נעשה בצורה חוקית. פתאום התברר על ידי כל מיני אנשים שמחפשים תחת אדמה, כל מיני דברים איך לכל יהודים בארץ ישראל, גילו שהאדמה הזאת של פרטים פרטיים, הבעלים הפרטיים לא ידעו זה שלהם בכלל. בכלל לא ידעו. מישהו גילה להם, יהודי בא וגילה להם, האדמה הזאת זה שלכם. ועכשיו באים להרוס היישוב. אז זה המוות המפורש. מה שאמרנו קודם, שמי שבנה על קרקע גזולה, הורס את הבנייה שלו, זה נכון שהוא בנה במזיד. הוא ידע שהקרקע גזולה, הוא בנה למרות זאת, אין את הקרקע שווים, פה תהרוס הבנייה. אבל אדם שבנה בתום לב, זה דרך לגמרי. פה תשלם פיצוי לנגזל ותפתור את הבעיה. לא הורסים. אגב, זה גם נועה קבוע בארץ. אני יכול להגיד לך אישית, כרב במושב לשעבר, אי פעם סכסוך בין שני שכנים, שאחד, שניהם בנו בתים חדשים, ואחד בטעות סטה מקו הבניין במטר. לא שם לב בני המניעה. אחר כך שכנו גילה שהוא קרוב מדי, ודרש ממנו להרוס את הבית. והבניין כבר הביתה כבר בנוי, הוא לא מוכן להרוס, הלך אותו לבית משפט. בית המשפט אמר, יש לכם רב? שישבור את הראש. מה... באו אליי. ואני ביררתי את הנושא, מה הנוהג במדינה, כאילו זאת, הראותי. והבנתי שגם בית המשפט לא רוסים בתים. ויש חריגה, משלמים פיצוי לשכן שנפגע, אבל לא רוסים את הבניין. אולי התחלת הבנייה, כן, אבל אחרי שהבנייה כבר גמור ומוכן, לא רוסים. ולכן נראה גם את תשובות, למשל המביט, למשל אחרות שהעניין לא פשוט. בפתחי תשובה, קוראים לתשובת המביט, הוא אומר כך, תשובת המביט, חלק ג' עשינו קוראים ג' כתב, שאם לא נעשה השגת גבול מדעתו, רק כשהבנאים הכניסו חצי ימה מקרקע ראש לא מדעתו, אפשר שגם הגאונים, ברבי נירוחם, יודו שעשו בו תקנת השווים, ויפרע לבעל הקרקע מה ששווה חצי ימה, כי לא יחמירו אלא מפני מה שעבר הלא תסיגו לרעך. ואחר לא עבר, כמו שלא ידע, עד כאן לשונו. ובכן, מה בהתפרוש אומר שאם לא ידע, אז לא דורשים לרעוס את הבניין. והאם של המלך, חמיס וחמיס חולק עליו, אומר, ולגזר חולק דבר, חייבה שביוג, בקצר כתב עליו, אין לי רעב כלל. הוא אומר, כמו שראינו קודם, זה לא קורה, זה בנייה בקרקע. בקרקע אומר, אין דין נתנת לשווים, צריך לרעוס את הבניין. אבל אתה גם תראה שהדברים לא מוסכמים. ובתחיל תשובה, סנא קקוף מבית, נביא, עיין תשובת רשמי שאלה. סמן ובב, בעובדה ברובם שמעון שותפים בחצר. והייתה לשמעון זכות שיבנה לו בניין 400 ברוח בחצר, לא יותר. ובכן, היה לשמעון זכות לבנות בית ברוח 400 בחצר. הוא בנה שמעון בערך חצי מטר, הוא בנה 4.5. ושאלו הבית דין, איך בנית יותר מהראוי לך, ולהשיג גבול בחצר השותפים? שמעון, אני לא הייתי בבית ואת הבניין, רק אשתי גידה לי, שבתחילת הבניין היה ראובן עצמו, השותף שלי, הוא בעצמו משלט מידת 400, הוא היה שם המקום, והוא ציין המקום שיהיה שם סוף הבניין כמו שהוא אתה, ואני לא הייתי שום דבר, בכלל הייתי שם, ראובן, השותף שלי, הוא זה שציין את הגבול של הבנייה, ורובן אומר, בזה לאדם, הוא מכחיש. ודדי לא יודע מה האמת, האם צודקת אשתו של שמעון, או שרובן צודק. ושאלו הבן רובן, למה שאתה קטד היום, שהוא יותר שלוש שנים, ושאיר רובן, לא שמתי לי בי, עד כעת ששמעתי, קורא מבית הדין, את השתף שותפות, שכתוב בו, שאין לי שמעון זכות יותר, אגב, אמון. מה, אני באמת לא ידעתי שאישים על זכות מוגבלת רק 400 עכשיו, אחרי שבית הדין הוציא את המסמך הכתוב, שבה כתוב, נודע לי גם כן. בוא מדבר בדיוק במקרה כזה, שהבעלים בכלל לא ידעו זה שלהם. חשבו זה לא שלהם. אחר כך נודע להם, וזה דרך זה שזה כן שלהם. ואחרי שכבר שימו בנה את הבניין. והשיב, רואה, אין בטענת ראובן כלום. כלומר, ראובן לא צודק. וכל מקום אחר, לפי דברי האישה שראובן בעצמו, צריך למקום, אפשר יד המדידה. לא יודע איך זה מתראה בטעות, אבל זה לא חלקה טעות, רק ודאי מחל למותה. הוא רוצה יד יותר מזה שהוא, שהוא ויתר. אבל גם בלי קשר לזה. כיוון שראובן עצמו לא ידע בכלל שלו. אז נכון, עכשיו נודע לו זה שלו. אז מגיע לו. אבל מגיע לו, מה, להרוס הבניין? ששמעון יפצה אותו על זה שהוא בנה על חשבון ראובן. אבל לא יותר מזה. בפתח תשובה מביא, היום שר משפט, שכתב, נראה לי, דהי דינה, אתה לפלוגתא שהביא הרמה בסימן ראשון ד' ומי שלא נחיש את דבורים, יצאו וישבו על אין חברו. יכול לכל זה ענף. כאן זה סיפור אחר לגמרי, והשר משפט מדמה את שני המקרים. מה הסיפור? יש מה שנקרא, המושג התנחלות, אנחנו מכירים אותו רק היום בארץ, ביהודים שמתנחלים בארצם. יש המושג התנחלות שהיה גם לנחיל דבורים. מה הכוונה? דבורים חיים בתוך הכברת. ידוע, דבורים זה עם מיוחד אינו, יש למלכה, וכל הפועלות, חרוצות, נמנות למלכה. המלכה היא המולכת על הכברת, וכולם, כל הדבורים נשמעות למשמעת, כולם חיילות נמנות. בעונת האביב קורה לפעמים שנוצרת מלכה נוספת. יש סיבות מדוע ויש מכנים מזון מיוחד, וכך יוצא שהכילו עוד אחת מזון מיוחד ונפחה למלכה. כתוב שתי מלכות, שתי מלכות בכברת אחת. אין שני מלכים שמשים בכתר אחד. אחרי סכסוך שם בפנים. הדבורים הם אנשים, מלא חיים הגונים, לא רבים, ועושים פשוט מלכה אחת יוצאת החוצה, ומתנחלת בחוץ, איזה ענף, יחד איתה חצי מהכברת הולכת איתה. אפשר לראות את הבמה כזאת על ענף עץ, עשרות אלפי דבורים, צפופות עד השנייה, גוש כזה, מסוכן, אל תיגעו בהם, כזה יקצו, הקיצה לא קיצה, זה הקיצה שעשרות דבורים מסוכנת מאוד. הקברנים, יש להם שיטות מיוחדות מה לעשות, הם לובשים בגדים מיוחדים, והולכים וקוצצים את הענף עם המלכה וכל הפועלות שלה, ולוקחים את הענף הזה עם כל הגוש הזה, ומכניסים תוך כברת חדשה, ויש להם עוד כברת. עכשיו, מה קרה במקרה הזה? אותו נחיל דבורים התנחל על עץ של חבר שלו. נכנס לתוך החצר, התנחל על העץ. בא לכברת, אומר לחברו, תשמע, הדבורים שלי התנחלו על העץ שלך, אני רוצה לקטוף את הענף. אומר לו בעל העץ, מה פתאום? זה הענף שלי, הדבורים שלך גזלו, נכנסו לחצר בלי רשות. או שצלק אותם מכאן, או שאני אקח להם על עצמי, מה פתאום אני לא מסכים שאתה תקטוף ענף משלי בשביל הדברים שלך? מביא לך עוד, הטענה דומה למה שהיינו קודם. זה גזל שנעשה בטעות. ובלי הדברים הם בנודד, לא בנודד. נכון, זה דברים שלו, של הבעל הכברת, שהתנחלו בלי רשותו בתוך חסך חברו, בלי רשות הבעלים. אז יש מחלוקת בשאלה האם מותר לאותו בעל נחיל דבורים, לקצוץ את הענף. מדוע? יש עמדת סדום. הענף הזה כמה שווה? כמה שקלים? נחיל דבורים שווה מאות, אולי אלפי שקלים. ההפסד של בעל הכברת הוא עצום. לעומת זאת, קציצת הענף זה הפסד קטן. ששוקלים את ההפסד הגדול, הוא הפסד קטן, ודאי מסתבר יותר שעדיף לקצוץ את הענף ולשלם לבעלים את דמי הענף מאשר שבא לכברת יפסיד כל הנחיל שלו. אם כי דין פרוטה כדמיה, צד אחד שאמר, מה זה, זה לא, זה הפסד גדול לזה, גם זה הפסד גדול לזה, לא עושים. רותם שר משפט שהנושא שלנו אותו דבר. אדם שבנה בתום לב בניין על קרקע של חברו, עכשיו הוא מתחיל להרוס אותו. זה הפסד המון עצום. הוא בנה בתום לב. מה ההפסד של הריסת הבניין, הרבה יותר גדול מההפסד של בעל הקרקע. לבעל הקרקע תן כסף, ויקנה קרקע אחרת. אבל להרוס את הבניין, זה הרבה יותר יקר. אז מי שאומר שהם קוצצים את הענף של החבר כדי להציל את הנחיל, יסבור גם פה, גם פה לא נרוס את הבניין, אלא שנשלם לבעל הקרקע פיצוי הולם בבניין של מקומו. עכשיו יש פה, מה רואים מכל, הסיכום דברים שראינו כאן. ככה נוהג וככה גם הלכה, שאדם בנה בטעות הקרקע שלא ידע שלו, ובפרט שהבעלים עצמם לא ידעו שלהם, רק פתאום מישהו גילה להם, אז נכון, זה קרקע, אם היא באמת חוקית רשומה על שמו של אותו אדם, אז צריכים לפצות אותו, אבל לא להרוס הבניין. ככה הלכה אומרת, ככה נוהג בכל בעולם כולו, בכל מקום שיש טעויות כאלה, לא נוהגים להרוס, אלא נוהגים רק לפצות. אבל כאן אני רוצה להגיד שנקודת עוד אחרת. אפשר לסחר ליישוב לא כעניין פרטי שאדם רוצה לגור במקום, לכן ציבורי. המדינה מעוניינת שהיא תהיה התיישבות מאוד כאלה שבגבות שהם אסטרטגיים, בעייתיים, תפוס מקום, תפוס שטח. יש למדינה שיקולים כלל ציבוריים מדוע יישוב יקום במקום מסוים. ואז אנשים שיושבים שם, אמנם כל אחד בא פעם אישי, אבל המדינה עוזרת לאנשים שישבו שם, כי יש לה עניין ציבורי בהם ביישוב הזה. כמו שלמדינה יש עניין שאנשים שישבו בגליל, במקומות מסוימים. גם במקומות כאלה, המדינה מעוניינת שישבו שם. ואז אנשים שם באים לא כשני פרטים, כשליחי ציבור. ואז הוויכוח הרי לגמרי. וזה כאן הקטע הבא. שולחן ערוך, חוש משפט, סימן הישן, זה אומר, מצר שהחזיקו בו רבים ברשות, אסור לקלקלו. מה זה מצר זו עורבים? היה מגרש של מישהו, לא בשימוש. ואנשים ניסו את המגרש ועברו דרכו מקום למקום, ועשו קפנדריה. אחרי הרבה זמן נזכר בעל המגרש, שזה מגרש שלו, ורוצה לבנות שם, ואז הוא חוסף את המגרש ולמונע אנשים להיכנס. זה פשוט. אנחנו שנים עברנו כאן. אתה רוצה לקחת מאיתנו את זכות המעבר? אמרו מי זה שלי. כן, אבל עברנו כאן. זו השאלה כזאת. אם גם מספרת במקום אחד שמישהו עבר כאן וחצה חברו, והייתה שם ילדה קטנה בבית הבית, שאומרת, מה אתה עושה? למה אתה עובר כאן? הוא אומר, זה כבר, אני לא ראשון, זה לפני גדרו כאן. אבל כן, הוא אמרה לו כאן, ליסטים שכמותך עברו פה. מי שעבר לפניך גם ליסטים. הם ליסטים, אתה ליסטים. אז זה נכון שאם אנשים עשו זה בלי רשות, אז אין להם טענה. אבל אם בעל הבית הסכים בזמנו, גירשה, ועכשיו הוא רוצה לחזור בו, זה שאלה. לכן, מקרים כאלה שמצר סביגו ברשות, סוכר כלו, ויכול יותר אפשר לדרוש פיצוי, אבל לא למנוע את הציבור מלבוא במקום שנעשה בהסכמה. עכשיו, בפתחי תשובה, אומר שזה לא צריך הסכמה ממש מפורשת, אלא גם שתיקה מספיק ימים או אילה לפעמים. בתשובת פני יהושע, חלק א', חוד בעצם הדלת, הייתה ברינן בכמה דוכתה. מצר שזה מקורא ברשות כלו, דאף אגב קבלו תוספות פרקב עד בבטרה, דהיינו שהחזיקו ברשות, ההכנה ברשות הזה. זה נקרא ברשות, מדוע? ואפילו יברר שמעון, טעותה וגבי, הוא מחייב טעותי, מכל מקום אין, הכורח אין כבר תוספות מה שאמרו שהחזיקו שנתן מדעתו בלא טעות. זה אינו. תעבירו הרבה גם אני, אחרי לא כסכו על הראיות שהוא מביא, הוא טוען שגם אם בעל הבית הסכים בטעות שהם יבואו שם, כבר שהוא הסכים, הוא שתק, זה נקרא שהם החזיקו ברשות. ואתה מחייב טעות, ורק קטנו כיוסף וגם אחרי את הפירות, שמרמזה, אם החזיקו מדעת בעלים אפילו בטעות, כנידון מתיתין, תלן, תנצד, אסור כלכלו. כבר הוא טוען שאם בעל הבית לא מחה, הסכים בהתחלה, שתק והסכים, זה הסכמה. כמדוע? כציבור, יש לו כוח אחר, הוא מסביר את זה. וכיוון דאין ראיה בדבריו, אין להוציא מיד הקהל. הקהל מוחזק. וכמה שזה מוחזק, אי אפשר לשים מידי הקהל בלי, בלי רשות הקהל. וכל שמידון דידן שחפו בער בקרקע, מדובר כאן במגרש פנוי, שאנשים חפו בער, ובעל הבית ידע מזה, היה חלק מהעניין. עכשיו פתאום הוא נזכר, זה אדמה שלו, ודורש לסתום את הבער. אומר לו, ידידי, הבער הזה נחפרה בשתיקתך, בהסכמתך, אתה לא יכול לחזור בך. הוא פשיטה, דבזה, קנו כל הקרקע, בדיוק זה, זה לא, לא, לא מדבר אדם, זה ציבור. בער ציבורית ייצור הציבור, ולכן היחיד לא יכול להגיד, אני מתנגד. למרות זה שלא, אז בבקשה, קבל פיצוי, אבל אי אפשר לדרור, אי אפשר להגיד שלסתום. כללו של דבר, הדין הקהל בלספק. כלומר, אם אנחנו מתחילים על זה מחד ציבורית, יישוב שנבנע במקומות, במקומות מסוים שנראו חשובים, בשליחות ציבורית, ועכשיו גדלה שזה שייך למישהו פרטי, הדין שונה. הציבור יש לו כוח הרבה יותר חזק מהיחיד. אז נכון, לגזור את היחיד אסור, אז לפצות אותו צריך. אדרבה, לפצו אותו. אבל לא להרוס, להרוס הבניין. קיצור, פסיקת בית המשפט שדורשת להרוס את המבנים האלה, אמר משפט חריף, פסיקה לא חוקית. נכון, פורמלית זה נכון. אם אדמה פרטית של מישהו, בבניין נבנה שם בלי הסכמתו, יש מקום להרוס. זה נכון, תיאורטית, אבל מעשית, לא זאת הדרך המשפטית. המקובל בית המשפט ראוי גם, אם הפסד של הבונה שבנה בתום לב גדול יותר מההפסד שלו, אז לכן הפתרון הוא לא להרוס, אלא לשלם לפיצוי. מכך נוהגים בכל מקום שיש חריגות בניין. פתאום בנושא הזה, בית המשפט הולך, יקור בדין טהר. מותי, פסיקה לא נכונה, פסיקה מעוותת, השאלה הרי איך משנים בדעתות בית המשפט. זאת שאלה חמורה מאוד, כי בית המשפט אמר את דברו, ואני לא רואה מישהו יכול להרער פסיקת בית המשפט, בית המשפט עליון. נכון, זה לא, לא, יש מעל עליון, עליון של הקדוש ברוך הוא, ובינתיים עלי אדמות, מה עושים? הבעיה היא לא פשוטה. בית משפט פסק, אני לא רואה כוח שישנה את זה, אם כן, ימצאו דרך משפטית לעקוף את בית המשפט. אבל מבחינת האמת, זה פסיקה לא צודקת, לא הגיונית, לא ראויה, לא כך פוסקים בית המשפט עצמם במקרים אחרים, רק פה, בסיבות לא ענייניות, בית המשפט דורש הריסת הבתים האלה. כי זו שהרחמן יקים לנו את סוכת דוד הנופלת.